טוב, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בעזרת השם, תמידים כסדרם, ספר חובות הלבבות, שער הביטחון, פרק שלישי. התחלנו, אומר המחבר, חמש הקדמות שבבירורן ואמיתתן ישלם ביטחונו של אדם על השם יתעלה. הראשונה זה ידיעה ברורה בשבעת העניינים, במציאות שבעת העניינים שהם תנאים לביטחון שלם, שעמדנו עליהם בפרק הקודם. כן, לדעת שכולם נמצאים בבורא, רק איתם נוכל שיהיה לנו ביטחון שלם. הגענו לעניין השביעי. כן, דיברנו שהשם רחמן שברחמנים, דיברנו שהוא משגיח על האדם, דיברנו שיש לו יכולת, דיברנו שהוא יודע בדיוק מה טוב לאדם, דיברנו שאף אחד לא יכול לעבור למרות את רצונו. כל מה שקורה עם האדם, אומר המחבר, זה רק ברצון השם, ולא אף אחד אחר שותף בזה, ולא אף אחד מונע את זה. ולהבין שהשם מטיב לאדם בלי תנאי, זה ששת הדברים שראינו עד כה. והשביעית, שיתברר לו כי יש לכל הווה בעולם הזה עצם או מקרה, כן, לא משנה אם הוא עצם או מקרה, לא משנה מה הוא, כל דבר שקיים בעולם הזה יש לו גבול מסוים, לא יוסיף ולא יגרע על מה שגזר אותו הבורא יתעלה, בכמותו ואיכותו וזמנו ומקומו. אין מי שירבה למה שגזר מיעוטו, ולא ממעט למה שגזר ריבויו, ולא מאחר את מה שגזר הקדמתו, ולא מקדים למה שגזר איחורו. זה דבר שבעצם דיברנו עליו, כן, כי המחבר פירט את הרעיון הזה פשוט לעניינים שונים. כן, הוא דיבר על זה שאף אחד לא יכול להמרות את רצונו. קודם, אין בידי אחד הנבראים להועיל או להזיק שלא בידי השם. עכשיו הוא אומר שבכלל כל דבר שקורה הוא בזמן מדויק. כן, זה לא רק, כן, אצל הנבראים יכול להיות אדון שיש לו יכולת, אבל מישהו יכול לקלקל לו את מעשיו. כן, אבל חוץ מזה, זה שיבוא המלך וגם יגדיר לכל דבר את תפקידו ועניינו באופן מדויק, זה דבר נוסף. ככה זה אצל הנבראים. אצל הבורא זה בעצם אותו עניין. הבורא גוזר הכל, כל פרט נותן, כל עצם וכל מקרה נותן את גבולו, שלא יוסיף ולא יגרע על מה שגזר, גזר אותו הבורא, יתעלה בכמותו ואיכותו וזמנו וקומנו. אין מי שירבה למה שגזר מיותו, ולא ממעט למה שגזר ריבויו, ולא מאחר את מה שגזר הקדמתו, ולא מקדים למה שגזר איחורו. זאת אומרת, הכל הכל בשליטת השם, ואף אחד לא יכול לעבור על זה. אז בעצם נגענו בנקודה עצמה, אבל הסברנו למה בכל זאת המחבר מחלק את הדברים, מפרט אותם. כן, אצל הנבראים זה לא מובן מאליהם, זה שיש את המעלה החמישית זה לא אומר שיהיה גם את המעלה השביעית. אצל הבורא השכל מחייב בעצם, כמו שהמחבר מלמד, את כל שבעת הדברים באופן המוחלט, ומאפשר ומלא את הביטחון המוחלט. כן, ממשיך המחבר ומסביר, וכל דבר שיהיה הפך זה, הרי הוא הגזור אשר קדם בראשית הידיעה. כן, כל דבר שכאילו קורה הפך, כל דבר שמתרחש הפך מההפוך שהיה יכול להתרחש, אז הכל קדם בראשית הידיעה והכל גזור. אלא שיש סיבות לכל הגזרות שקדמו בידיעת השם, התהדר והתרומה, ולסיבות סיבות. ומי שיודע ענייני העולם, נדמה לו, אוקיי, הסיבה שנתחדשה היא הגורמת שינוי הדברים והפיכתה ממצב למצב, בעוד שהסיבה כשלעצמה חלשה ורפה מכדי שתגרום שינוי או חילוף בעצם הדבר. והוא כבר ידגים את זה, אבל שימו לב את העיקרון שהוא מסביר. הוא אומר, אנחנו רואים, טוב, נראה גם את הדוגמה. אומר, כפי שאנו רואים שגרגר אחד של חיטה צומחות ממנו 300 שיבולים, כל שיבולת קרוב ל-30 גרגירים, ונמצא כי הגרגר האחד סיבה ל-10,000 גרגירים או קרוב לכך. והאם נעלמה חולשת הגרגר מכדי לעשות כגון זה? וכך יתר הגרגירים הנזרים הניטאים, וכך הוא הדבר בבעיית גוף האדם ושאר בעל החיים מטיפת הזרע. כן, איך כל בעלי החיים ובני אדם, איזה כוח יש בטיפת הזרע שמאפשרת את היצירה של האדם? כן, אז אמנם היום המדענים מכירים הרבה יותר טוב את המבנה של התא ואת התאים המיוחדים האלה, הכלליים, המדויקים, שיכולים אחר כך להתחלק ולהתפרט לכל הסוגי התאים השונים שיש בגוף וכו'. כן, אבל מה, איך זה עובד? כאילו, נכון, אנחנו יודעים שזה תא כזה שמסוגל להתפרט, אבל איך הוא מסוגל? מה יש בו שהוא מסוגל להתחלק? מה יוצר את זה? אדם ינסה, ייקח את כל החומרים, את כל הגנים, את כל המטען הגנטי, את כל החומרים שמהם בנוי התא, וינסה לייצר דבר כזה. גם אם הוא יצליח להרכיב דבר כזה, שזה בכלל דבר כמעט בלתי אפשרי, עדיין גם במדע היום לבוא ולבנות מבנה גנטי אי אפשר, אפשר לקחת ממקום אחד ולהשתיל במקום אחר, כן, אבל אי אפשר ליצור את זה. נניח שיהיה אפשרות לבנות את זה, אז הרוח לא ניתנת. אדם ייקח את כל החומרים שיש במוח, ישים אותו בצלחת, ינסה לחבר אותם, צריך פה את המנדה נפח מדילה נפח, צריך את היפח בהפה משמת חיים, צריך פה איזה כוח שיניע את הכל. צריך לדאוג לחיות את התאים שיתרבו ויתחלפו ויתחלקו. זה לא משהו שהוא ביכולת אדם, והוא גם לא ביכולת החומר בעצם, אם אנחנו מעמיקים ומעיינים. כן, אז זה מה שהוא אומר, איך הוויית כל גוף האדם ושאר בעלי החיים מטיפת הזרע, וכמו הוויית הדגים הגדולים מביצת הדג על אף חולשתה, זה דברים. עם כל זה שאנחנו יכולים לעקוב על איך הם מתרחשים בטבע, זה לא דברים מובנים, זה פשוט דברים שרק הקדוש ברוך הוא מאפשר אותם ויוצר אותם ומקיים אותם ומחיה אותם בכל רגע. חדש וטוב בכל יום תמיד, מעשה בראשית. עכשיו נסביר את המשפט הקודם שהוא אמר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא גוזר הכל, אלא מה? שהוא מוסיף, יש דברים שהוא גוזר דרך סיבות אמצעיות, כן, דרך סיבה. איך גדלה החיטה? מהגרעין, כן, הגרעין של החיטה, דרך אגב, וכל הצמחים, הגרעינים, הם לא מקבילים לטיפת הזרע, כאילו שהיא רק זכרית, אלא הם עוברים, הם בעצם, ההפריה בצמח היא מתרחשת עוד בפרחים של הצמח, שם יש גם תאים זכריים, גם תאים נקביים, ובעצם כשהפרח הופך לפרי זה כבר עובר, כן, הגרעין זה עובר קטן, והאדמה היא כמו רחם, היא לא, כן, שהזרע נכנס לאדמה זה לא כמו התהליך של הרבייה של ההפריה, אלא זה נעשה עוד בפרח, כן, זה מופלא שאצל צריך להתבונן בזה, פשוט זה פילי הביולוגיה, זה שער הבחינה, כן, זה אצל הפרחים, המערכת בעצם של המין, של הריבוי, זה השיא, זה גולת הכותרת, זה דבר פורח, כן, זה כלפי חוץ, יפהפה וכולי, אפשר ללמוד מזה למשמעות של זה כשזה מתוקן, כשיש כוחות יותר משוכללים, שצריך להופיע חיים יותר משוכללים, זה רק אמצעי, הקיום העולם הזה היא, הוא אמצעי, אז הוא גם, הוא דבר נפלא, אבל לא נשארים בו, אז הוא אצל בני אדם, מחוסה, שייך, הוא לא בא, הפאר זה הפנים של האדם, הפנים, הנשמה, והראש, והדעת, הבחירה, והלב, והמידות, זה כאילו האדם יש בו דברים עליונים יותר להדגיש. טוב, אנחנו גולשים, אבל יש סיבות, כן, התחלנו להגיד, הגרעין ממנו יוצא בעצם החיטה, ממנו יוצא הצמח, כן, והוא סיבה לצמח. לא יהיה זרע באדמה, לא יהיה צמח, לא יצמח. וככה כל העולם הזה, עם כל חוקי הטבע שבו, כל דבר, אדם שבע כי הוא אכל, אדם, כן, רווה כי הוא שתה, אדם, יש לו בגדים כי הוא קנה בגדים, או כי הוא לבש אותם, הכל אפשר לשים לב שדבר קורה בגלל סיבות. אז אומר המחבר, אבל כל הסיבות הן גם גזורות. תגיד, רגע, אבל לא, אבל גם הסיבה יש סיבה. כן, נכון. הקדוש ברוך הוא, כמו שכבר הסברנו בדעת המחבר, הוא אומר שיש הרבה, כן, הוא מודה שיש סיבות בטבע, אבל השם מראש יודע שהסיבה מסוימת יגרום דבר מסוים. יש שלשלת ארוכה של סיבות, זה יגרום את זה וזה יגרום את זה וזה יגרום את זה, ובסוף יקרה כך. הכל השם יודע מראש, ולכן הכל השם גוזר מראש. הראשונים התקשו בשאלה את הידיעה והבחירה, אמרו, רגע, אם אני אגיד שהשם יודע מה יקרה, אז בעצם אני אומר שהכל גזור ושאין בחירה חופשית. כן, אז הם באו ואמרו יש גם השגחה עקיפה וכו', אבל המחבר הולך עם זה, הנה חינם, היא אומר, כן, השם יודע הכל ולכן הכל גזור. מה, אז אין בחירה חופשית? יש, וזה סותר, ואני לא מתעסק בזה. דיברנו על זה פרק שמיני משאר עבודת השם. כן, אבל הוא הולך גם עם הגזרה עד הסוף, חוץ מזה שהוא הולך עם הבחירה. ולכן הוא מסביר שאומנם יש סיבות, אבל כולם ידועות, ולכן התוצאות גזורות. כן, כן, הסיבה גורמת את זה, ככה זה קורה בטבע, לכן יהיה לאדם מצווה לדאוג שיהיה לו פרנסה ויהיה לו עבודה, בה הוא יתפרנס, ולדאוג לכל צרכיו, להתנהל בצורה נורמלית בהתאם לסיבות. אבל השם יודע מראש את כל הסיבות, ומלא כל הסיבות גזורות. ככה הוא אומר פה. אני אקרא את זה עוד פעם בזריזות. כל דבר שיהיה הפך זה, כאילו הפך מה שהשם, הפך, כאילו כל דבר שקורה בעצם מה שהשם אומר ולא ההפך מגזרתו, ההפך מההפך מגזרתו, כן? הרי הוא גזור אשר קדם בראשית הידיעה, השם ידע את זה מראש. אלא שיש סיבות לכל הגזרות שגם הם קדמו בידיעת השם יתרומם ויתדר, ולסיבות סיבות. ומי שאינו יודע ענייני העולם, נדמה לו כי הסיבה שנתחדשה היא הגורמת שינוי הדברים והפיכתם למצב למצב. זה נקרא מי שלא יודע שהכל גזור, הוא לא יודע ענייני העולם. הוא מסתכל על הטבע כפשוטו, אבל הוא לא יודע את האמת שבעצם השם גוזר את כל הסיבות, כי השם ידע את הכל מראש. כן, וכל הדוגמה הזאת של הפלא הזה שמגרגר אחד ושיבולת אחת יוצאים אחר כך המון המון עשרות של גרגרים אחרים, שמהגרגרים האלו יוצאו אחר כך שדה שלם אם רק תזרע אותם. כן, אז גרגר אחד של חיטה צומחות ממנו 300 שיבולים, כל שיבולת 30 גרגרים. כן, מעניין, גרגר אחד 300 שיבולים, לא יודע אם זה מדויק, לא יודע איך הוא הגיע לזה בדיוק, צריך עיון. והכל פנים, ברור שיש פה ריבוי עצום, כי כל שיבולת 30 גרגרים וכו'. אומר, גרגר אחד זה הוא סיבה בכל מקרה להרבה, כי יוצאים ממנו הרבה גרגרים ויוצא ממנו הרבה. והכל פה דוגמה להגיד, תראה, הרי הסיבות אין כוחם מצד עצמם. אין, גם אם לא ניקח את הדוגמאות שלו, הדברים קורים, אבל איך הם קורים? מה יש בחומר הזה שהוא מתפתח בכל היצורים החיים? מה יש פה? מה יש בחומר הדומם אפילו שהוא נע כל הזמן? מה מניע את האלקטרונים סביב גרעין האטום? מה זה? מכוח מה הם קיימים? הכל מכוח הסיבה הראשונה, השם יתברך, שמחיה ומחדש ומטובו בכל המעשה בראשית, ומקיים את העולם, כמו שאמרנו, בשער האיחוד והבחינה. כן, זה לא דברים שהם עומדים מצד עצמם. אז מזה הוא לומד, כן, היה אפשר להגיע למסקנה, טוב, נכון, הקדוש ברוך הוא מקיים הכל, אבל יש דברים שהוא בחר לגזור בהשגחה ישירה, ויש דברים בהשגחה עקיפה. זה שיטת רוב הראשונים. המחבר אומר, הולך נלך עם זה עוד צעד, כיוון שהדברים לא עומדים בעצמם והקדוש ברוך הוא צריך לקיים אותם, אז הוא גם גוזר את הסיבות. ומה מכריח אותו לעשות את השלב הזה? בעצם רמוז פה, בגלל שהשם גם יודע את הכל, הוא רוצה שלא להוציא שום דבר מגזרת השם מתעלה. כן, אז השם יודע את הכל, אז הכל גזור בעצם. זה בעצם התפיסה שלו, ולכן הוא אומר, זה שיש סיבות זה לא יהפוך, לא יוציא שום דבר מגזרת השם. ולכן הפרנסה של האדם, אדם צריך לדעת שרק מה שהשם גזר בדיוק יגיע אליו, לא משנה שזה דרך סיבות, השם גזר דרך הסיבות, מה שהגיע ומה שלא הגיע ומתי שהגיע, והכל הכל הכל גזור. וכן תרדת הנפש בהקדמת מה שאחרו השם, ובאיחור מה שהקדים, ובריבוי מה שמיעט, ומיעוט מה שריבה מענייני העולם, כן, להתחיל להיות תרוד, איי, דבר, מזכורת התאחרה, הגיע לא מספיק, הגיע זה, לא, כל הדברים האלו, אין מה לדון, כן, פרט להשתדלות לעמוד בחובות משמעתו וקיום תורתו. הדבר היחיד שכן צריך להטריד אותנו זה להשתדל את המקסימום שאנחנו יכולים לעמוד בחובות משמעתו וקיום תורתו, שזה לשם כך נוצרנו בעולם, לשם כך הקדוש ברוך הוא בכלל מנהיג את העולם דרך סיבות אמצעיות, ככה בצורה כזאת הוא נתן לנו בחירה גם. זה הדבר היחיד שהוא לא בגזירת השם מבחינתו, כאילו הוא גם בגזירת השם, אבל הוא גם בבחירה אנושית, כן? ומהבחינה הזאת שהוא בבחירה אנושית, הוא לא בגזירת השם. אז חוץ מזה, מי שמטריד אותו משהו מענייני העולם, אינו אלא חוסר הכרה באמיתת ידיעתו, וידיעת ובשגחתו עלינו. אתם מבינים למה ביטחון בהשם אצל החבר זה הדבר החמור ביותר שנמצא בתורה? הוא אומר במפורש, כי לא לבטוח זה בעצם חיסרון באמונה, כמו שהסברנו בפתיחה לשער. זה חוסר הכרה באמיתת ידיעתו ואי ידיעת טוב השגחתו עלינו. מי שלא יפנים את זה עד הסוף, מי שנפשו לא שלווה לחלוטין, אז הוא בעצם לא מכיר בזה שהכל גזור מאת השם. הוא לא מספיק מכיר את המוחלטות של הפעולה האלוקית ושאין זולתו כלום, שום כוח פועל ושהוא משגיח בו על הכל בטובו. אז זה בעצם מה שהוא אמר. ובעניין הזה של החובה להשתדלות, ולמה התפיסה הזאת שאומרת להיות רגוע לחלוטין בכל ענייני העולם מתוך ביטחון שהכל בגזרת השם, למה זה לא סותר את הבחירה? זה הוא ידון עוד בהמשך הפרק, ועוד ידון בצד השני של המציאות של הסיבות, כן? כאן הוא דן בצד שאף על פי שיש סיבות, השם גוזר את הסיבות. עוד מעט ידון גם בצד של האחריות שלנו לפעול, ואיך בדיוק ההשקפה שמאפשרת את העבודה השלמה. כן, בדרך כלל, כבר למדנו את זה בשער עבודת השם, שאת האמונה של הביטחון בגזרה האלוקית המוחלטת, הכוללת, הישירה, זה אנחנו שומרים לענייני העולם הזה. כן? אבל ענייני עבודת השם, אנחנו בזה עובדים מתוך הבחירה שניתנה לנו. בסדר? אז גם כאן, כשהוא מדגיש פה את זה שצריך להיות לנו ודאות ביחס לקדוש ברוך הוא, בכל שבעת התנאים שמאפשרים לבטוח עליו ביטחון שלם, טובו, חוכמתו, יכולתו וכו', ושאף אחד לא מעכב על ידו, וכל השבעת הדברים, אנחנו מדגישים את הגזרה. ואז אנחנו בוטחים בענייני העולם הזה. כן? וכבר מה זה חכם? העניין של הבחירה, כמו שאמרנו, אנחנו נראה את זה בהקדמות הרביעית והחמישית, בהרחבה יותר בחמישית פה, שמאפשרות את הביטחון השלם והנכון, יחד עם קיום ההשתדלות שלה, שנצרכת וכו', כמו שאנחנו נראה בהמשך. וכבר מה זה חכם אל העניין הזה באומרו, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. כן, והזכיר מהם 28 עניינים, והוא אומרו עת ללדת ועת למות, כן, וכו', עד אומרו עת מלחמה ועת שלום, ואמר כי עת ופגע יקרה את כולם, ואמר כי גבוה מעל גבוה השומר וגבוהים עליהם. זאת אומרת, הוא מסביר שהפרשייה הזאת בקהלת שאומרת של הכל זמן, זאת אומרת הכל גזור וידוע מראש, כל אותם 28 עניינים וכולם גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, זאת אומרת יכול להיות שיש פה סיבות והכל דרך סיבות, אבל יש בסוף הקדוש ברוך הוא מעל הכל, גוזר את הכל לפרטי פרטים דרך הסיבות. זה בעצם הפירוש שלו בעניין הזה. ומעלכי משפטי הבורא יתעלה נסתרים ונעלמים ונעלים מכדי שנגיע לידיעת חלקיהם, כל שכן כלליותם. כן, אנחנו לא מסוגלים להבין את משפטי הבורא, אפילו את הפרטים, כל שכן את כלל ההנהגה. כבר אמר הכתוב כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי מחשבותיכם. כן, הראשונים בעקבות הרמב״ם מביאים את הפסוק הזה כדי ליישב את השאלה של הידיעה והבחירה. כן, והוא מביא את זה כדי לא ליישב. כן, הסברנו את זה כבר בזמנו, שלפי הרמב״ם הוא אומר, כיוון שלא מבינים את הידיעה האלוקית ואת החוכמה האלוקית, שזה חלק מעצמותו, מלא זה לא סותר את הבחירה. זה לא מושג שסותר את הבחירה. הקיימת, שבאמת הקדוש ברוך הוא מאפשר אותה, הקדוש ברוך הוא מקיים את הבריאה ויודע אותה את מה שהוא מחייב ומאפשר את החופשיות, כן? אז זה לא ידיעה מושגת ששוללת, זה משהו שגבוה ממחשבותינו, זה לא במושגים של מחשבותינו, מה שאנחנו קוראים ידיעה סותר, כמו שהסברנו בעבר. אצל המחבר אומר לא, גבוה ממחשבותינו אופן התירוץ בין הגזרה והבחירה, כן? זה אי אפשר להבין את איך הקדוש ברוך הוא עובד, אבל כן, זה הבדל, אותו פסוק בכל אחד לוקח אותו לכיוונו. כן, אפשר פה גם שלא, לא בהכרח שזה ממש על הקושיה של הבחירה, אפשר פה שזה פשוט עצם ההנהגה האלוקית, איך הוא גוזר את כל המציאות כולה לפרטי פרטיה, זה דבר שגבה ממחשבותינו. אז עד כאן ההקדמה הראשונה, מה צריך להתברר ולהתאמת, שבעת התנאים שיש בבורא שמאפשרים בהחלט ביטחון שלם בלי שום דאגה בענייני העולם הזה. ובהחלט מי שיש בו את זה, אין, מה יכול להיות, מה יכול להדיג אותו? אם זו התפיסה, הכל תלוי רק בהשם ואך ורק בו, והוא רוצה להטיב ויודע להטיב ויכול להטיב וכו', ומשגיח ועושה את זה בפועל, אז מה יש לדאוג? אין מה לדאוג. והמחבר מוסיף פה עוד הקדמות שמשלימות לחלוטין את הביטחון השלם על השם. הקדמה השנייה, כן, אמרנו חמש הקדמות צריך להיות. הקדמה השנייה, ידיעתו בבירור, כן, אדם צריך לדעת בבירור שהשם מתרומם והתהדר משקיף עליו ולא נעלם ממנו, נגלהו ונסתרו. השם יודע את כל הפעולות החיצוניות של האדם וגם את נסתרו, מה בליבו וסודו ופשטו, כן, פשט מעשה ואיך הם נראים מבחוץ ואיך הם ומה הם בפנים, הכל הכל השם, כן, ברנטגן הרבה יותר מזה, גם של הנשמה וחופש כל חדרי בטן, הכל גלוי לפניו, כן, ותואר ביטחונו על השם או אי תואר ביטחונו עליו, אצל השם גלוי כמה הוא בוטח, כן, אי אפשר להעמיד פנים, אי אפשר לעשות הצגות. כשיהיה ברור לאדם שזה ברור להשם, כן, על דרך מאמר כתוב, השם יודע מחשבות אדם כי הם העוול, ואמר לו תוכן ליבות הוא, תוכן ליבות הוא יבין, ואמר כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. כאשר יתברר זה לבוטח, לא יוכל עוד לומר בפיו שהוא בוטח על השם בלי שיבטח עליו וליבו ומצפונו, כאז יהיה בדרגת מי שנאמר בו בפיו ושפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני, כן, זה בלתי אפשרי להיות רמאי. אדם את הקדוש ברוך הוא לא יכול לרמות, אז הוא אומר צריך שיתברר לו שהוא צריך לבטוח, וצריך שיתברר לו שהוא לא רק יגיד את זה. למה? כי השם יודע את פנימיותו, והסתירה הזאת בין פנים לחוץ זה הונאה שמרמה את עצמו והיא גלויה לפני בוראו והוא מפסיד הכל. כשאדם ברור לו הדבר הזה, אז גם כן הוא יגיע לביטחון אמיתי וישב את הדברים בליבו. וההקדמה השלישית, שיבטח על השם לבדו במה שהוא חייב לבטוח עליו ולא ישתף עמו זולתו, ויבטח עליו, כן, לא יבטח על שום דבר נוסף ביחד עם מה שהוא בוטח בהשם, על אחד מהנבראים, כי אז יפסד ביטחונו על השם, כיוון ששיתף עם מוזולתו. וכבר ידעת מה שאמר כתוב, בעשה על אף צדקתו, כאשר בטח על הרופאים, כן, באומרו, בחוליו לא דרש את השם, כי ברופאים, ונהנה של כך, כן. ואמר כתוב ברור גבר שיבטח בהשם, והיה שם מבטחו, כן, ומן הידוע שכל הבוטח על שני ממונים מבני אדם או יותר על כך, להוציא לפועל דבר מסוים, יהיה ביטחונו בטל. כן, כמו שחזל אומרים, במשל, בגמרא, קירה, דבי שוטפה, לא, לא, לא חמימה ולא קרירה. אמנם זה לא מתקרר לחלוטין, אבל זה לא מתחמם. למה כל אחד סומך על השני? הוא כבר ישקיע ויחמם, הוא כבר... כשיש שניים חיים על הדבר, הדבר לא נעשה. צריך שאדם יבין זה באחריותו בלבד, ואז זה יפעל. כן, אדם בוטח על שניים, זה לא ביטח... אי אפשר ככה לבטוח. צריך לבטוח על אחד בלבד, ואז אפשר... ואז יכול להיות ביטחון שלם. כן, קל וחומר מי שבטח על השם ועל זולתו. אפילו על שני אנשים אי אפשר לבטוח. כל שכן, למה שרסתר את ביטחונו? זה לא כמו... טוב, שני שותפים אולי באמת יפעלו ביחד, זה הרי מוטל על שניהם, וזה בצדק אני סומך על שניהם, כי שניהם ביחד עשו את זה. לא, כאן כל העניין הוא הביטחון על הקדוש ברוך הוא, זה להבין שבו בלבד זה תלוי. כאן אי אפשר לשתף מישהו אחר, כי אז אתה מבין שלא בו בלבד זה תלוי, ככה אתה סובר, בטעות. אז סתר את מתחנו ויהיה זה הגורם העיקרי, לאם היא לא הדבר שמתח בו, מתח עליו בו. כמה אמר כתוב, ארור הגבר שבטח באדם ושם בשר זה רואו. אז ההקדמה השלישית היא בעצם עוזרת לאדם לחדד את תואר ביטחונו, זה יהיה היסוד של השער הבא, תואר ייחוד המעשה גם, שכל מעשה יהיה לשם לבדו ולא ישתף עמו את כל מיני אינטרסים של קבלת כבוד מהנבראים ומה חושבים עליו וכל מיני דברים אחרים בעבודת בוראו. אז פה זה בעניין של הביטחון, שזה אמרנו ביסודי האמונה, קודם כל בנקודה העיקרית הזאת. אז אדם, כן, יהיה לו את ההקדמה הראשונה, כבר הוא בוטח בהשם. לא, אבל יש פה עוד התבוננויות, ההקדמה השנייה והשלישית שמחדדת לאדם למה בכלל לא שייך אחרת, לא שייך אחרת לרמות פה כי השם צופה את נסתרך, לא שייך שיבטח על אדם נוסף. אז קודם כל מבחינה אמיתית ברור הוא סותר ביטחונו, אבל הוא כאילו גם הוא מדגיש לך את זה, פשוט תשים לב שלא תבטח בעוד אדם, שלא, כן, אדם יכול להגיד טוב בסדר אני בוטח מהשם, אבל פלוני הבטיח לי שאם אני אעשה ככה אני אקבל, אז אני מאוד מאוד חשוב שאני אעשה, כי אם לא אני לא אקבל. בקלות אדם יחשוב שזה לא סותר פשוט, כן, וההדגשה הזאת שצריך להיות ברור שזה סותר וצריך להיות ביטחון על השם לבדו, זה בעצם מאפשר לטהר את הביטחון ולא לטעות כאילו, מה קרה? כן כן אני מבין זה נכון, אבל פתאום בפנים זה לא קיים, או פתאום אני גם סומך על אדם נוסף. לא, השם לבדו לחלוטין, בעקבות שבו דווקא יש את שיבת העניינים שמאפשרים רק בו לבטוח. ועכשיו הקדמה הרביעית והחמישית מגיעות קצת לעניין של חובת האדם גם של העשייה שלו בעבודת השם, ויש פה בירורים גדולים וחשובים, אז בואו ניכנס לזה אף על פי שלא נספיק היום לסיים את זה. כן, הוא מאוד מעריך בעניין החמישי. נראה את הסיבה הרביעית, את הקדמה הרביעית. הקדמה החמישית, הוא ממש נכנס פה להרחבה, בהבנה של העניין של הסיבות, ובתוך הדברים גם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וכו'. וזה ברור נוסף שכנראה נצטרך לו פעם הבאה. בואו נראה את ההקדמה הרביעית. ההקדמה הרביעית, שישגיח וישתדל מאוד מאוד לעמוד במה שחיבו השם יתעלב, יתדר ויתרומם מעבודתו וקיום מצוותיו, ולהישמר ממה שיזירו, כפי שהוא רוצה שיעשה לו השם במה שבטח עליו. כמו שאמרו קדמונו עליהם השלום, עשה רצונו כרצונך. כן, תחשיב את הקדוש, את רצונו של הקדוש ברוך הוא שלימד אותנו בתורה והמצוות, ומה שאנחנו מבינים בעצמנו, בדעתנו, חנן אותנו להבין מה רצונו, מה מידותיו הטובות, מה מחויבותנו המוסרית שהוא הטביע בתוכנו, להכיר לו טובה וכו'. צריך לעשות את הרצון הזה כאילו זה רצונך, הכוונה לממש אותו כמו שאתה חפץ לממש את רצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, רואים פה שחכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא שממלא את כל רצונותיך, שזה כולל כל צרכיך בעולם הזה ולעולם הבא, וכל הטובות אליך, רצונך, הוא עושה את רצונך כרצונו, הכוונה יקיים את זה כמו שהוא ממלא את רצון עצמו, כן? כשאתה תמלא את רצונו כאילו זה רצונך, אתה תעבוד, ובטל רצונך מפני רצונו, כן? במה שהוא הזהיר ממנו, אז תבטל את רצונך ותקיים את רצונו, ואל תעשה את מה שהוא הזהיר ממנו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. כן, וככה שקדוש ברוך הוא בעצם ישגיח עליך ויתן לך מה שמגיע עליך בלי שאף אחד יוכל לגעת בזה. אז רואים פה שיש איזושהי התניה מסוימת כן, לזה שהקדוש ברוך הוא ישגיח על כל ענייניו של האדם וידאג לו, וזה שהוא יעבוד את השם, שהוא יעשה את רצון הבורא בעצם. ואמר הכתוב, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כן, תבטח בהשם אבל גם תעשה טוב. כן, שכון ארץ וראה אמונה. ואמר, טוב השם לקובב לנפש תדרשנו. כאן מדובר על העשייה שאדם כן צריך לעשות. כן, ומסביר המחבר ואומר, אבל מי שבטח על השם והוא מורד בו, כמה שחל הוא וכמה חסרה דעתו והכרתו, בירותו שמי שבטח על אחד מבני אדם דבר מסוים חייב אותו לעשות צורך מצרכיו או יזירו על איזה דבר ואמרה מה שקבע לו, והגיע דבר למי שבוטח עליו תהיה הפרת תקודתו, הסיבה החזקה היא מילוי מה שבטח עליו בו. כן, המלך מספק לאזרחים את כל הצרכים, אומר להם בתנאי שלא תמרדו בי. ברור שמי שמורד לא יקבל מהמלך, לא רק שלא יקבל, הוא יקבל עונש וכו'. אז אדם רואה את הדבר הזה ובטיפשותו מורד בקדוש ברוך הוא ורוצה ש... ובוטח בו. איזה טיפשות זה שמי שמורד בקדוש ברוך הוא יבטח שייתן לו את כל מה שמגיע לו? לא מג... מראש לא מגיע לו כלום, אבל בטח לא למי שמורד בו. כן, אז הוא אומר, זה אפילו אם לא קיים את מצוותו, קל וחומר זה מי שביטל עשים. כן, קל וחומר מי שעבר על העזרות השם מצוותיו שבטיח וידע להם, שיחזיב תקוות הבוטח עליו אם ימראו, ואינו זכאי לשם בוטח על השם בכלל. כן, הוא בוטח על השם ועובר על רצונו, זה לא בוטח על השם בכלל, אלא הוא כמאמר כתוב, כמעט תקוות חנף כי יבצע, כי ישל אלוה נפשו, הצעקתו ישמע אל, לא, ייקח לו את נפשו, ישל ממנו את נפשו. ואמר הגנוב רצוח מן האופי, שבעל השקר וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים שלא ידעתם. כן, כל העבירות של להמרות את רצונו של הבורא, ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר קרא שמי עליו, ואמרתם ניצלנו למען עשות את כל התועבות האלה. מה נראה לכם שתנצלו? אני אתן לכם עוד כוחות עכשיו להמשיך ולעשות את התועבות האלו. המערת פריצים היה הבית הזה שנקרא שמי עליו. כן, צריך רק ליישב את הדברים. אז ברור, נכון, מאוד מובן שהקדוש ברוך הוא כן, לא שייך לבטוח במי שממרה את רצונו, אבל אנחנו אמרנו שמיסודות הביטחון זה להבין שהקדוש ברוך הוא מטיב, וזה לא מותנה במעשה האדם. כן, לא מותנה בשום דבר, ושהכל גזור מראש. כן, יש פה שתי שאלות. אחד זה אמרת שהביטחון הוא לא מותנה, הוא לא, כן, בכל מקרה יגיע לך ענייני העולם, אז מה פתאום אני צריך לעבוד את השם כדי לקבל? והדבר השני, שאלנו עכשיו בעצם, שהרי הכל גזור מראש, אז איך מעשה, איך אם הקדוש ברוך הוא יגיב ויעניש בהתאם למעשה האדם, שהם בעצם כאילו לא גזורות מראש. אז נתחיל מהתירוץ לשאלה השנייה. אצל המחבר, לא, גם מעשה אדם גזורים מראש, ואין פה שינוי, אין פה שינוי רצון ושינוי דבר, למה, איך זה יכול להיות? ההנהגה האלוקית תלויה במעשינו או לא תלויה במעשינו? אז זה אומר המחבר, היא תלויה במעשינו ולא תלויה במעשינו, בגזורה, ואין לנו יכולת ליישר. זה דיברנו בשער עבודת השם. אבל לגבי השאלה השנייה ששייכת לשער שלנו, וזה נסיים, אז כבר התרצנו את זה. כן, מה, תלוי בהשתדלות של האדם עכשיו מה שהשם ייתן לו? הוא צריך להבין, כן, שיש פה צדק אלוקי ותגובה, או לא? פה הוא אומר בפירוש שהביטחון שייך רק אם הוא עובד את השם. אז הסברנו, אדם צריך להבין שכן, יש לו הדרכה מעשית שישתדל מאוד מאוד לעמוד במה שחיבו השם יתעלה ויתרומם מעבודתו וקיום מצוותיו. בענייני העולם הוא צריך לדעת שהכל יהיה גזור ולבטוח בלב שלם. אל תדאג, הפרנסה הכל בסדר. אנחנו נראה בעניין החמישי, גם מה שאתה מתעסק בפרנסה זה רק המצווה. כן, זה לא מה שיגרום שום דבר. רק יש פה הסרת מונע, כאילו יש פה איזה תנאי בעבודת השם, אתה כן צריך להשתדל בענייני העולם, לא בגלל שתתעסק תקבל, כן? בענייני עבודת השם, אז יש את הסתירה של הכל גזור, אבל גם בהתאם למעשים. אבל פה יש גם את העניין של בהתאם למעשים. לכל הפחות, מי שעובר את רצונו לא יקבל. כן, ככה זה, ככה צריך להבין. אבל אם הוא ישתדל, אז הוא יקבל. אם הוא ישתדל במה? לא בעולם הזה, אלא בקיום מצוות הבורא, אז כל ענייני העולם הזה, אין שום סיבה כאילו שמשהו לא יגיע אליו. הכל יגיע והכל יהיה טוב. אני חושב שככה זה. מה שהוא אמר, היישוב של הסתירה, שיהיה ברור, מה שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא מטיב בלי תנאי, הכוונה, זה לא תלוי בשום סיבה עולם הזית, ככה נראה לי צריך להגיד. כן, לא בגלל העבודה והפרנסה וההשתדלות, אבל כן תנאי לזה שתעבוד אותו. כי זה, גם זה גזור, אבל פה זה גם בחירה. פה יש גם בחירה, ופה אתה מחויב. כמה? תשתדל כמה שאתה יכול. התאמצת כל מה שאתה יכול, עוד יסביר בהמשך, גם אם לא הצלחת בפועל כל מיני דברים, אבל אתה לא מורד, אתה מתאמץ, אתה בדרך, אתה כל הזמן, אז אתה עושה את הנקודת הרצון שלך ואת הנקודת החובה שלך, ואז אתה בוטח ביטחון שלם שכל ענייני הגשמיות מסודרים. אז זה התנאי שהוא הוסיף פה. ועוד זה יוסיף ויתעמק ויתברר, עזרת השם בהקדמה החמישית ועוד קצת בפרקים הבאים, אבל נראה שהדברים כבר די מיושבים. טוב, עד כאן להיום.